שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד דיון מעמיק שלנו. היום אנחנו ניגשים לחקירה של מקור טקסטואלי שהוא, תראי, הוא פשוט מרתק.
לגמרי, הוא לוקח דברים שכולנו מכירים.
בדיוק, הוא לוקח מערכת שלמה של מושגים הלכתיים והיסטוריים שאנחנו ממש בטוחים שאנחנו מכירים ומפרק אותם לגורמים.
ממש מפרק. אנחנו הולכים לצלול למאמר המקיף של חן שאולוב, שמנתח את הלכות חג הפסח.
והוא נשען באופן בלעדי כמעט על הרמב״ם, שזה מעניין בפני עצמו.
נכון, כי המשימה שלנו בדיון הזה היא לא לחזור על המוכר והידוע. אנחנו רוצים לגלות מחדש מהו באמת המושג הזה שנקרא חמץ.
כן, ברמה הכימית, ההלכתית, אנחנו ננסה להבין את המדע הנוקשה שמאחורי החיבור הזה בין קמח למים.
ולהתחשף ליתרים קולינריים שהם, תשמע, הם פשוט מפתיעים.
מפתיעים לחלוטין, דברים שמסתתרים בתוך הפסיקה המקורית. ומעבר לזה, אנחנו גם ננתח את העמדה המאוד תקיפה של המחבר נגד חומרות.
כן, חומרות ומנהגים חדשים שהצטברו לאורך הדורות, בראשם איסור אכילת קטניות, שזה נושא רגיש.
מאוד. המטרה שלנו, עבור מי שמאזין, היא להראות איך הטקסט הזה מאמת את המסורת המקורית והפשוטה עם הנטייה הזו שלנו להחמיר.
שזו נטייה אנושית כל כך טבעית.
לגמרי. וזה הולך לספק הרבה רגעי, ולהראות לנו את גבולות ההלכה מזווית קצת אחרת.
אז הטקסט של שאולוב הוא באמת הזדמנות מצוינת לבחון מחדש את היסודות. יש פה מהלך מתודולוגי ברור.
הוא משתמש ברמב״ם כעוגן.
בדיוק. הרמב״ם כעוגן כדי לקלף את כל שכבות הפרשנות. כל החששות והמנהגים של מאות השנים האחרונות.
לחזור לגרעין המקורי. לפני שהפחד מספקות התחיל לנהל את העניינים.
כן, לפני שהפחד התחיל להכתיב מציאות לקהילות שלמות. והחזרה הזו לגרעין,
היא מתחילה עם נתון סטטיסטי. נתון שממש קל לפספס.
נכון, כשקוראים ברפרוף.
אבל כשעוצרים להתבנן בו, הוא די מדהים. המחבר מביא את פירוט המצוות של הרמב״ם שנוגעות לפסח. 8 מצוות בסך הכל.
שזה לא הרבה לחג כל כך מרכזי.
תכלס לא. 3 מצוות עשה ו5 לא תעשה. ומתוך 8 האלו, לא פחות מ7 מצוות עוסקות אך ורק בענייני חמץ ומצה.
7 מ8.
כן. איסור אכילת חמץ, השפטת שעור, איסור ראייה, איסור המצאות, החובה לאכול מצה, זה פשוט רוב מוחץ של ההלכות של החג סובב סביב מצב הצבירה של העיסה הזאת.
של הבצק.
כן. אוקיי, בואו נפרק את זה. מדוע התורה, ואחר כך הרמב״ם, שמים דגש כל כך חזק על הבצק?
זו שאלה מעולה, כי היסטורית ותיאולוגית,
החג הזה מציין אירועים קוסמיים.
מכות מצרים, קריאת ים סוף, יציאה מעבדות.
בדיוק. אז למה הפוקוס עובר כמעט לחלוטין לכימיה של הקמח והמים?
אז כאן נכנס ההסבר המאוד עמוק של המחבר. התשובה שהוא מציע נוגעת בתפיסת הזמן.
שזה מרתק.
כן, מה שמרתק כאן הוא שהחמץ והמצה הם בכלל לא רק עניין קולינרי, הם סמל. סמל מאוד מוחשי לכוח העליון וליכולת שלו לשנות מציאות ברגע אחד.
לשנות מציאות מן הקצה אל הקצה.
לגמרי. תחשוב על הפער הבלתי נתפס הזה. בני ישראל חיו במציאות של סבל, עבדות פיזית ונפשית.
עשרות ומאות שנים.
בדיוק. עבור אדם שנולד לתוך זה, שינוי נראה פשוט בלתי אפשרי. ואז, בתוך חלון זמן מזערי,
פחות מ-18 דקות, שזה הזמן שלוקח לבצק להחמיץ, או חוסר היכולת שלו להספיק לטפוח.
זה הופך לאנדרטה.
אנדרטה של זמן, בדיוק. הבצק הזה מנציח את העובדה שהשיעבוד הכי ארוך בעולם יכול להסתיים בהרף עין.
הנס הגדול של הזמן מגולם בתוך העיסה שלא תפחה. זה ממחיש איך מצב לאומי או אישי יכול לעבור מרע מוחלט לטוב מוחלט.
במהירות שהמוח שלנו הוא פשוט מתקשה לאחל.
כן, והמחבר מביא פה ציטוט יפהפה מספר משלי שממחיש את זה.
אתה אויף עיניך בו ואיננו.
בדיוק זה. למרות שבמקור הפסוק מדבר על עושר שמתעפף לו, המחבר משתמש בזה לתאר את השיעבוד במצרים.
אתה עוצם עין, ממצמץ, והמציאות הקודמת פשוט נעלמה.
וזו הסיבה להתעסקות האבססיבית הזו עם הבצק. זה נועד לצרוב בתודעה שלנו את ההבנה שהבורא מנהל את המציאות ככה. ישועה יכולה להגיע כהרף עין.
זה שיעור מטורף. גם על שבריריות המציאות וגם על התקווה לשינוי.
לחלוטין.
אז זו באמת פרספקטיבה שמוציאה אותנו מהמטבח ומכניסה אותנו לפילוסופיה. אבל אחרי שהוא מבסס את זה, הוא עושה צלילה חדה מאוד למדע.
לבוטניקה של המונחים.
כן, לכימיה ולבוטניקה, כדי להבין מהו בעצם חמץ בהלכה, המאמר דורש קודם כל לזקק את המילה קמח.
שזה משהו שלכאורה ברור לנו.
לכאורה. יש פה הבחנה מעניינת בין השפה היומיומית שלנו לשפה ההלכתית.
כן, כי מילונית קמח זה שם עצם כללי, אבקה דקה מתחינה של זרעים, מגוזים, פירות.
כן, היום יש קמח שקדים, קמח תפוחי אדמה, קמח סויה.
תירס, כולם קמח.
כולם מקבלים את התווית הזאת בסופר. אבל, וכאן מתחיל החיתוך החד של הרמב״ם, על פי דין התורה, כדי שמשהו בכלל ייכנס לקטגוריה של חמץ,
נדרש תנאי אחד.
תנאי אחד שאין בלתו. החומר חייב להיות מופק רק מחמשת מיני דגן.
שזה שני מינים ממשפחת החיטים, חיטה, ומה שהרמב״ם קורא לו קוסמת, שזה הקוסמין של היום.
ושלושת המינים של הסעורים, סעורה, שיבולת שועל ושיפון.
הכימית שנקראת חימוץ.
וזה מדהים, כי כדי להמחיש כמה ההגדרה הזו נוקשה, הוא מציע שם ניסוי. ניסוי מחשבתי או מעשי.
ניסוי מעולה.
כן. הוא אומר ככה, קחו קמח מאורז, תשפכו עליו מים רותחים, שזה כידוע מאיץ תסיסה.
מאוד.
ותחסו את העיסה בסמיכות כדי לשמור על החום. אם נשאיר את זה מספיק זמן, העיסה תתנפח, תבבע, היא תראה בדיוק כמו מחמצת.
כל מי שיסתכל עליה יגיד, זה חמץ גמור.
ברור, זה מריח ככה ומתנהג ככה. אבל כאן מגיע הפער המטורף בין החושים שלנו להלכה.
נכון, כי למרות כל המראה והריח, המחבר מבהיר שעל פי ההלכה, מותר לחלוטין לאכול את זה בפסח.
שזה מרגיש כמעט כמו עבירה.
כי אנחנו רגילים לפסוק לפי מראה עיניים, אבל הרמב״ם קובע שאורז, דוחן, עדשים, כל מה שאינו מחמשת מיני דגן, פשוט אין לו את התכונה המהותית של החימות שהתורה הגדירה.
התהליך הביולוגי הזה שאנחנו רואים בעיסת האורז, הבועות והתפיחה.
ההלכה קוראת לזה סירחון או איפוש, לא חימוץ.
זה תהליך הריקבון מסוים, תסיסה, אבל זה לא קוד המקור של האיסור.
ההלכה פה היא כמו קוד תכנות. אם המרכיבים לא תואמים לחלוטין את הנוסחה, התוצאה החזותית פשוט לא רלוונטית.
כאן זה נהיה באמת מעניין.
כן.
כי אם החימוץ האסור הוא רק מפגש בין חמשת מיני הדגן למים, מה קורה כשאנחנו לוקחים חיטה, אבל מונעים ממנה מים, ושמים נוזל אחר?
פה אנחנו מגיעים להיתר הקולינריה מטורף. פרצת מהפירות.
מפירות.
שוב ומעורר פליאה אצל הרבה אנשים שלא מכירים את הרמב״ם לעומק.
הכלל ההלכתי הוא חד משמעי. אין מי פירות מחמיצים, אלא מסריחים.
כלומר, אם אני לוקחת קמח חיטה לבן רגיל,
ללוש אותו אך ורק עם מי פירות,
העיסה לעולם לא תגיע לחימוץ אסור. לא משנה כמה זמן היא תטפח על השש.
וצריך להגיד, מי פירות זה לא רק מיץ תפוזים.
ממש לא. הטקסט מפרט. יין טהור, חלב, דבש, שמן זית, מיץ תפוחים, מיץ רימונים.
כלומר, אדם יכול לקחת קמח חיטה, ללוש אותו עם חלב או יין. לתת לזה לתפוח, שעות, לאפות את זה.
ולאכול את זה בפסח.
זה פותח אופקים שאנשים שרגילים למצות דיקטט קשות ומרובעות, לא יכולים אפילו לדמיין. לחמנייה פלפלית מחלב וחיטה בפסח.
ברמה התיאורטית וההלכתית התיאורטית, כן, אבל, ויש פה אבל ענק.
האזרה?
כן, המחבר מקדיש הרבה מקום להציב תמרור אזרה עצום. יש פה מלכודת.
מה מלכודת?
ההיתר הזה עובד רק כשמדובר בנוזל טהור ב-100%, אפס הובלנות למים.
ואם נפלה טיפת מים?
טיפת מים כלשהו, ברגע שיש מים ב-100 פירות, והתערובת נוגעת בקמח, העיסה מחמיצה מיד, אכילה שלה זה עונש קרת.
וואו, כלומר זה מסוכן ברמה הלכתית.
מאוד, וזו סיבה שהמחבר מספק הוראות ממש טכניים. הוא אומר בצורה מפורשת, אל תסמכו על התעשייה המודרנית.
אי אפשר לקנות מיץ תפוזים 100% טבעי בסופר וללוש איתו?
ממש לא, כי במפעלים שוטפים את המכונות במים, לפעמים מוסיפים מים לדילול טבעי.
הסבירות שאין שם חלקיק של מים היא אפסית.
הוא מרחיב את זה אפילו לחלב. למרות התקנות של המדינה נגד מיהול חלב במים,
הוא אומר שאי אפשר לסמוך על זה כשמדובר באיסור כל כך חמור.
ההמלצה הפרקטית היחידה שלו היא לקנות פירות טריים, נגיד תפוזים, ולסחוט אותם לבד בבית.
בצורה ידנית.
תוך השגחה מטורפת שאף טיפת מים לא מתקרבת למסחטה.
סטריליות של חדר ניתוח.
רק ככה אפשר להשתמש בהיתר הזה.
זה מרתק הטווח הזה, בין ההיתר הכל כך רחב לעזרה הכל כך חמורה. מצד אחד גמישות עצומה, מצד שני משמעת של מעבדה.
זה משקף את האופי של ההלכה אצל הרמב״ם. זה לא חרדות עמומות, זו חוקיות ברורה שצריך לעבוד איתה בגבולות הגזרה שלה.
וזה בדיוק מה שמכין אותנו לחלק הכי פולמוסי במאמר.
הסערה האמיתית.
כן. אז מה כל זה אומר בעצם על המנהג הכי מוכר בפסח? איסור קטניות. אורז, שועית, פולים, עדשים.
מנהג שישתרש עמוקות.
לגמרי. והמחבר יצא פה למתקפה חריפה. אנחנו כמובן מדווחים על זה אובייקטיבית, מתוך הטקסט.
ברור. העמדה שלו חסרת פשרות. הוא רואה באיסור הקטניות שהאשכנזים וחלק מהספרדים נוהגים בו עיוות מסוכן.
הוא קורא לזה איסור חינם, שמנוגד חזיתית לתורה שבעל פה ולתלמוד.
כי מבחינתו, אם התורה קבעה שקטניות לא מחמיצות, הדיון נגמר.
והוא מבקר גורמים, פוסקים מאוחרים, משהו קורא לו ספרי קבלה, שלטענתו הכניסו חרדות ומנהגים חסרי בסיס, דורשים החמרות לא פרופורציונליות.
הוא מסרטט קו ישיר בין חוסר ידע תלמודי לבין הצורך לייצר עוד ועוד גדרות.
אבל השאלה שעולה פה עבור המאזינים שלנו היא, למה זה כל כך בוער לו? הרי לא לאכול אורז שבוע זה לא אסון לאומי.
לא מתים מזה.
בדיוק. אז למה הוא רואה בהחמרה הזו סכנה קיומית?
אם נקשור את זה לתמונה הגדולה, הביקורת שלו היא לא קולינרית, היא פילוסופית.
הסכנה שבלאסור את המותר.
בדיוק. הרמב״ם קובע עיקרון. אין הבדל בין אדם שמתיר דבר שהתורה אסרה, לאדם שאוסר דבר שהתורה התירה.
שזה מנוגד לאינטואיציה שלנו. תמיד נראה לנו שלהחמיר זה להיות בצד הבטוח. אני אצר מעטפת הגנה לעצמי.
והרמב״ם ושאולוב בעקבותיו מנפצים את האשליה הזו. כשאוסרים משהו מותר רק בגלל ספק, שמא יתערבב בו חמץ, פותחים פתח הרסני.
זה נדרון חלק.
נגיע למצב שנאסור את כל המותרות כולן. הפחד מחליף את הלמדנות. ויתרה מכך, כשאתה הופך מותר לאסור, אתה בעצם אומר שהחוק המקורי של התורה לא מספיק טוב.
שהוא דורש תיקונים ושדרוגים שלנו כדי לעבוד, שזה עוקר את ההלכה מהשורש.
בדיוק. הוספת חוקים משבשת את קוד המקור באותה מידה כמו מחיקת חוקים.
הוא דורש שיווי משקל. אם התלמוד פסק שקטניות לא מחמיצות, יש ערך באכילתן כדבר מותר.
הוא יוצא נגד תרבות שמעדיפה חרדה על פני מסורת, שלוקחת כללים מתמטיים ומטשטשת אותם באיסורים חדשים.
וזה קורה לחשיבה ביקורתית. לשאול שאלות על המקורות של כל חומרה.
האם היא מבוססת או נובעת מבירות והתגוננות יתר?
הגנה על המסורת זה גם להילחם על הדברים המותרים, לא רק להקים חומות גבוהות סביב האסורים.
זה מסע מדהים שהוא לוקח אותנו בו.
לגמרי. התחלנו בנס הזמן בבצק, המהירות של הגאולה. עברנו להגדרה הבוטנית והכימית של קמח ודגן, ולמדנו שרק חמשת המינים מסוגלים לחימוץ. שקמח אורז תופח במים חמים זה רק סירחון ומותר לאכילה.
משם הגענו להק המטורף של מי הפירות ולצורך בסביבה סופר סטרילית.
וסיימנו בביקורת הנדוקבת של המחבר על הוספת חומרות כמו איסור הקטניות שמסמכות את המסורת המקורית.
וזה מעלה שאלה חשובה על החיבור לחיים שלנו היום.
בדיוק המחשבה שרציתי להשאיר איתה את המאזינים. הרי ראינו פה שהיא מושג כמו חמץ שכולם בטוחים שמבינים, תלוי בעצם בנוסחה כל כך ספציפית ותאורה. ואיך לאורך השנים המושג המזוקק הזה נקבר תחת שכבות של פרשנויות, פחדים והחמרות.
עד שהמקור פשוט נעלם.
וזה מזמין אותנו לבחון את המערכות שמנהלות אותנו היום ביום-יום, אילו עוד מושגים בסיסיים בעבודה שלנו, בתרבות, במוסדות השונים, איבדו את המשמעות המקורית שלהם בגלל שהוספנו להם כל כך הרבה חוקי מגן מתוך פחד להיות לא בסדר.
הרבה פעמים הבירוקרטיה הזו והחומרות החברתיות הן רק שכבה של חרדה.
שמסתירה את הפשטות המקורית. ולחזור למקור, כמו שהרמב״ם מציע, זו אולי הדרך לנקות את הרעש ולראות את הדברים כפי שהם.
אנלוגיה מצוינת. הפסיכולוגיה האנושית פשוט נשארה דומה לאורך המאות. האתגר הוא תמיד לדעת מתי חומת המגן הופכת לכלוב.
לחלוטין. אנחנו רוצים להודות לכולם שהצטרפו אלינו לעוד צלילה לעומק. זה תמיד מרתק לראות איך טקסטים עתיקים נותנים לנו כלים להסתכלות על ההווה. נתראה בדיון המעמיק הבא שלנו. שיהיה לכולם המשך יום מצוין.